אל משה, אמור לכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם לנפש לא יטמא בעמיו, שלום לכם. זה הפסוק הפותח את פרשת השבוע, פרשת אמור, פתיח שנשמע טוב לספר ויקרא כולו, סוף סוף אמור לכהנים בני אהרון, שהם נושא הפרשה. שלום לכם, שלום הרב מרדכי אלון.
שלום וברכה.
פתחנו הרב אלון לפסוק שהוא שם הפרשה, אמור לכהנים, הם הכוכבים של הפרשה, עליהם מדברים אותם מצווים.
הכוכבים של כל הספר.
והנה, בהמשך הפרשה, מיד כמה פסוקים אחר כך, אנחנו נכנסים לפרשה שלמה שלא קשורה, פרשת המועדים או המועדות. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש, אליהם מועדי, והנה רשימת החגים. והשאלה היא שאלה פשוטה. סוף סוף הכהנים זוכים לפרשה שקרויה על שמם, אמור לכהנים. מה שייך עניין החגים, שהוא עניין יפה מאוד, אנחנו בעד. מה שייך חגים לפרשת אמור של פרשת הכהנים?
זאת שאלה מאוד נכונה, בעיקר בהתחשב בכך שהחגים המובאים פה מובאים בתוכנם בהמון דברים, אבל לא בנושא הקורבנות. שאולי הייתי אומר ככה, טוב, עם קורבנות, אז זה שייך למקצוע. כהנים אחראים על המחלקה הזאת בחלוקה הממשלתית, הם היו אחראים על נושא הקורבנות, וזה לא מופיע פה. ככה שנשאר רק נושא המועדים, ואני חושב שאולי במילה אחת, בעצם הכהונה והמקדש בכל ספר ויקרא באים לבטא את רעיון ההבדלה. יש קודש, יש חול, יש לכל אחד את פינת הקודש שלו, וכל אחד צריך לשאוף, אבל גם צריך לדעת להבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך. אולי כל אחד בעצם כהן בביתו, כהן בחייו. יש קודש ויש שבת ויש ששת ימי המעשה ויש חול, והמבדיל בין הקודש לבין החול גם מבדיל בין ששת הימים לבין היום השביעי. ובכל אחד מאיתנו יש בעצם את התפקיד הכהני הזה של לדעת מה כן, מה לא, איך נאמר פה לכהנים, לנפש לא יטמא בעמיו. לכל אחד יש את הדרך להתוועד במועד שלו עם הקדוש ברוך הוא. הרי אנחנו נמצאים פה בעצם בספר של אוהל מועד. ובאוהל מועד, בפתח אוהל מועד, כך התחיל הספר, אל פתח אוהל מועד יקריב את קורבנו על העולה. ואוהל מועד נראה לי, האדם הפשוט, האזרח, משהו מאוד יפה, אבל מאוד רחוק. זה שייך לרבנים. זה שייך לכהנים, זה שייך למי שנכנסים שם לפני ולפנים, ופתאום באים אליי ואומרים לי, תשמע, גם לך יש אוהל מועד. כלומר, יש לך מועד. המועד הוא פסח, סוכות. יש לך גם אוהל, נכון? זה הבית שלך. אז בעצם הבית שלך יכול להיות אוהל מועד. אם תדע לתת לשבת את המשמעות שלו, ולתת לפסח את המשמעות שלו, תדע גם לתת ליום-יום את המשמעות שלו, וכאן אולי משפט סיכום של זה. כשאני אומר שמבדילים בין קודש לחול, סוף המגמה היא לא רק להבדיל בין קודש לחול, אלא לתת משמעות לכל החול. זה לא, אני הולך אל הקודש כדי שתהיה לי שעה של קודש. ועכשיו אני חוזר אל ההפקרות שלי, בדיוק הפוך. ממש כך בנושא של שבתות ומועדים. כשיש שבת, ואני יודע מהי השבת, אז פתאום יש יום ראשון בשבת. יש שני בשבת. יש נקודה שאליה אני מתכונן, נקודה שנותנת לי אנרגיות. הכהנים אינם סיפור רחוק מחייך. כולנו כהנים, בביתנו, בחיינו, בזמננו, אוהל מועד, בספר המועד.
אבל מה שאמרת זה אולי יהיה כהן בביתך וישראלי בצאתך. יש הבדלה בין הכהן בבית לבין הישראלי ביום-יום.
למה כהן? יש הבדלה בין הכהן בבית המקדש לכהן בבית. נכון? גם הכהן הגדול יש הבדלה בין הכהן בקודש הקודשים, לכהן בקודש, לכהן. התורה ניתנה לבני אדם. לבני אדם שלא יכולים לחיות כל חייהם בשבת. רק בשיר אומרים למה לא כל יום פורים. התורה ניתנה לבני אדם שחיים חול וחיים קודש. והיהדות שלנו מנסה לראות איך אני יכול להבדיל בין קודש לחול, אבל גם לדעת להוסיף מחול על הקודש. וכמעט הייתי אומר, כמו שאמרנו מקודם, הספר שמתאר את העבודה באוהל מועד, כאילו הוא עומד לשנייה וחושש, אני מפחד שזה ייראה מוזיאוני, יפה מדי.
או רחוק מדי.
רחוק מדי. גורג'ס, אומרים ככה באמריקאי. זה מדהים, זה... אבל לכן זה לא קשור אליי. אז בוא ניקח את ספר אוהל המועד, ונעביר אותו לספר המועדים, תכלס, שבת, פסח, ואלה מועדי השם, אגב, אתה פתחת, אשר תקראו אותם מקראי קודש, וזה כל כך יפה. את אוהל מועד, טוב, זה האוהל שאנחנו נועדים, אבל זה שם אני בא אליך, באב וענן. אבל המועדים האלה, אתם מקדשים את החודש, מעברים את השנה, מקדשים את הלבנה, אתם תקראו אותם מקראי קודש. אתם תקבעו מתי פסח, אתם בבית הדין קובעים את התאריכים, זה כל כך שלכם, זה כל כך לא כהני וטקסי זה הכל. זה הופך אולי מספר אוהל מועד לספר...
ספר הפגישות.
הפגישות, ספר אוהלי מועד, לכולנו יש אוהל מועד.
אתה יודע, הרב אלון, תמיד אנחנו נוהגים לומר על התסליך שיש לנו מכיתה ג' או ד', שהמורה הייתה מחזירה את העבודה או את המבחן וכותבת שאם... ניסוחים שכאלו, עם עבודה שכזאת, כדאי להזמין את הדברים לשיחת עברה על עתידו של ילד בבית הספר. אז בתוך התסביך הזה אני רוצה לקרוא לך את הפסוקים הבאים, כי אם אני הייתי כותב אותם, בטוח שאתה וודאי אחרים, מחזרים, כותבים, אנא שפר את הישגיך בדקדוק ובתחביר. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש, אליהם מועדי, כבר קראתי את זה מקודם. זה פסוק בסדר. אליהם מועדי, כאילו, אליהם מועדי, ולאחרים, אבל... נגיע לזה עוד רגע. פה באים כמה פסוקים על שבת, יש את הימים תעשה מלאכה, פסוק אחד, שבת שבתו נקרא קודש, כל מלאכה לא תעשו, שבת הוא לעיל השם בכל משמעותכם, פסוק אחד, ואז כביכול המחשב עשה גזור הדבק, אלה מועדי השם נקראי קודש אשר תקראו אותנו מועדם.
וממשיך איך?
בחודש הראשון, ב-14 לחודש, פסח בין הר פסח להשם. אפשר פעם אחת לכתוב אלה מועדי השם, רשימה, שבת, פסח וכדומה. למה הכפילות ומה ההדגשה הזאת, אלה מועדי? זה ברור שפה מדובר על חגי הקדוש ברוך הוא ולא על ינואר פברואר. למה הפסוקים הללו זכו להיכנס לתורה בלי הערת המורה בצד, נא להגיש לי למועד ב' חיבור חוזר?
שתי תשובות אפשריות. האחת היא מאוד מאוד פשטנית, גם השנייה אני חושב פשטנית, אבל השנייה אני חושב היא גם מסר מאוד גדול. אני אומר את זה בקצרה. הפסוקים כמו שאתה אמרת הם כאלה. וידבר אדוני עם משה לאמור, נכון? ואז אני לוקח את החומה שוב. ואז כותרת כללית, כותרת הכללית היא דבר אל בני ישראל, ואני חוזר ואומר שוב, דבר אל בני ישראל ולא רק אל הכהנים. זה אוהלי מועד עכשיו. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, מועדי אדוני אשר תקראו אותם מקראי קודש אלה הם מועדי, וזה הולך עכשיו לכלול את השבתות. ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון מקרא קודש. ואחר כך, אלה מועדי אדוני, מקראי קודש, אשר תקראו אותם במועדם, זה כבר לא שבתות. ואז כאילו כתוב כך, וזה ההסבר הכי פשוט. תראו, יש שני סוגים של מועדים. יש שבתות שהן מועדי. בעברית אחרת, אני לא צריך את העזרה שלכם. מתי שבת? כל יום שביעי, לא קשור אליך בכלל. אתה לא צריך לקדש חודשים, אתה לא צריך לקדש את הלבנה, זה לא קשור, תקדש, אבל זה לא קשור בכלל לשבת. שבת בנויה אסטרונומית כל שבעה ימים. אז כאילו כתוב כך, וידבר השם אל בני ישראל וכולי. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש, מחולקים לשניים. א', נקודותיי.
שלי.
אלה הם מועדיי, מה? ששת ימים תעשה שבת. אז תגיד, זה לא מועדיי, לא מועדיי. שבתות יש יותר מכל המועדים שלכם ביחד, כולל חול המועד וכולל האיסור חג וכולל ההצקות לפני ואחרי והימי גשר עם התקציב. אז אלה הם מועדיי. מי הם מועדיי? כל השבתות. ועכשיו, אלה מועדי אדוני מקראי קודש אשר תקראו אותם בתוספת מילה אחת במועדם. זה כבר לא מועדיי.
זה היומן שלי וזה היומן שלכם.
מצוין. אז נתתי לכם יומן ואז זה יפה יפה. ואז לא היו מחזירים לך את המחברת, אם היית מסביר את זה, והפוך, היו כותבים, משתפר, נכון? אתה אומר, זה סתם. אז א', אלה הם מועדיי, נקודותיי, שבתות, אלה הם מועדם, כלומר מועדיכם, פסח, שבועות, סוכות, יופי. אפשרות שנייה מובאת דווקא על ידי את האפשרות הזאת מביאים מהפרשנים הכי קלאסיים. רבי אברהם אבן עזרא בספרד, והאור החיים, רבי חיים אבן עטר, שעולה מצפון אפריקה הנה לירושלים. האפשרות השנייה מציע רבי עובדיה ספורנו, בן תור הזהב של איטליה, ספרד. הוא מציע אפשרות נפלאה, אני חושב שהיא כל כך יפה חינוכית. הוא אומר כך, הכותרת לא מחלקת את עצמה לשבת ולמועדים כמו שהצעתם עכשיו. הכותרת באה לעשות דבר אחר. יש שני דברים שצריך לעשות כדי שפסח ושבועות יהיו פסח. האחד, פשוט לקבוע את התאריך. סיכמנו כבר שתאריכים קובעים לפי הנועל, פסח, בית הדין, פלוס התאריך בטבב ניסן, שבת כל יום שביעי. זה 100%. אבל יש עוד דבר שאני דורש ממכם. כדי שפסח יהיה באמת פסח, ולא סתם וייקיישן. זה חופש. אתם יודעים מה אני דורש ממכם? קודם כל, תקראו את מועל, לא קודם כל, זה אחר כך. בית, אחרי זה נגיע לאלף. בית, תקראו את מקראי הקודש במועדם. בעברית פירושו, תקראו תאריכים. זה בית. נכון? ולכן זה מופיע לפני פסח.
מה זאת אומרת תקבעו תאריכים? י' בניסן?
לא, י' אני קבעתי. אני קבעתי שבית דבר בניסן פסח, ואתם תקבלו את העדים ותקבעו אם הלבנה התחדשה או לא התחדשה, ואז אני יודע אם זה עוד 15 יום או עוד 14. זה הפרט הטכני. אבל אתם יודעים, חבר'ה, חג זה כמו מדינה, זה כמו בית, זה כמו מנוע. אני יכול לתת לכם את התשתית, אבל זה יכול להפוך לכלום. כדי שתהיה לו משמעות, אתם צריכים לקרוא לו מקראי קודש. תכניסו ליום הזה תוכן. תעסקו במה שהוא באמת. לפי זה תשמע את הפסוק, הוא פסוק מדהים. בא הפסוק ואומר כך, אני אגיד לך את זה בעל פה, ואז תראה כמה זה בפסוקים. בעצם, יש לי שאלה פילוסופית רבינו של עולם. מה אתה רוצה, שנעשה חופש או שנעבוד?
בחגים?
בחיים. לא בחגים, בחיים. מה, מה, מה הכי טוב? סטלבט? ככה על הים? או איך סיימת את בריאת השמיים והארץ?
לעשות.
לעשות. שברא אלוקים, לעשות. יש בעיה בעודף חופשות. בטלה מביאה לידי שיענון. אז בא הקדוש ברוך הוא ואומר כך. וידבר אדוני עם משה לאמור. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, מועדי אדוני, אשר תקראו אותם מקראי קודש, אלה הם מועדיי. אתם יודעים איזה מועדים רצויים בעיניי? מועדים שתקראו אותם מקראי קודש. שבת? אז מה עם שבת? אז מה הפרשה השבת? אז שבת, מה זמן? אז יש חופש. מה זמן? אז יש מתקות. נו, אז מה? מה, מה, אז מה? תקראו אותם פוזיטיבי? החופש הוא חופש ממה? או שהחופש הוא גם חופש למה? מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש? כאן אין הכוונה היא לקידוש החודש. זה יהיה בפסוק הבא, זה כל כך יפה. מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש? אלה הם מועדיי. אחרת, זה סתם מועדיכם. ולכן בא הפסוק הבא. ספורנו אומר, לא סתם בא שבת עכשיו. אתם יודעים למה? כי אם אתם מקבלים חופש, ולא נותנים לחופש תוכן, אז החופש הוא יותר מסוכן. כי האדם, כשהוא לא עושה מלאכה, הוא מגיע למקומות מאוד מאוד לא טובים. אתם רוצים הוכחה? ככה פרעתי את העולם. ששת ימים תעשה מלאכה. העולם נברא לעשות מלאכה. וביום השביעי, למה נתתי לכם שבת שבתון? מקרא קודש. למה נתתי ביום השביעי שבת?
שתצקו תוכן.
שתצקו תוכן לחופש. וכשתצקו תוכן לחופש, יהיה תוכן לעבודה של כל השבוע. לכן אמרתי כל מלאכה לא תעשו.
ואז הפסוק הבא.
אז בא הפסוק הבא ואומר, היי למועדי השם אשר תקראו אותם במועדם. אוקיי, הבנו, צריך לתת תוכן למועדים. אז איך עושים את זה? אני אגיד לכם, קדשו את הזמנים, ב-15 בניסן פסח, וזה זה, וזה זה.
יפה מודרה ולא נשאר כוח. עכשיו אני רוצה לתת תוכן לחגים לפי הדברים שאתה אמרת. אז אם תוכן של שבת, אני מבין, תוכן של חג הפסח, אני מבין, חירות, שאר החגים. קומזית של פלמח, איזה תוכן? למה אני אומר את זה? כי...
לקחת אותנו ללמוד.
ל"ג בעומר השבוע. אז ל"ג בעומר, אחרי פסח ואחרי יום עצמאות, שיש כל כך קדושים בתוכן ושירי זיכרון וליל הסדר, יש חג, ל"ג בעומר. כל העולם יגיע, מגיע, עולה, יודע, קשור למירון, לגליל, לטבריה, לכל האזור הזה, רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, שאר הדמויות המופלאות שמסתובבות שם באזור הגליל. אז מה התוכן? קומזיץ, על האש, זה כבר מפלוח לדעו אותנו. מה הרעיון של המדורות הרב אלון, לפני שניכנס לתוכן עצמו? מה? איזה מין חג יהודי זה קצת קרטוצ'קס על האש? מה יהודי בזה?
המדורות של ל"ג בעומר. אני רוצה רק להוסיף את משפט אחד לחלק הקודם, ואני רץ למדורות של ל"ג בעומר, כי ככה תוך כדי תחנו לשיניים. משפט אחד, מחקרים מדהימים מראים שהמתחים הזוגיים הכי גדולים, אתה יודע מתי הם מגיעים?
בשבתות ובחגים.
בחופשות. זה דבר מרתק.
סוף סוף נמצאים אחד עם השני.
זהו. עכשיו, אם יש שם תוכן, זה מקראי קודש. אם לא, אז תעשו מלאכה, תעשו לי טובה. זה כאילו המנהל שאומר, חבר'ה, אני נותן לכם חופש כדי שתתרוממו. אבל אם זה חוויה ל"ג בעומר.
אני מזכיר לך שאחרי מלחמת המפרץ, שאנשים יהיו בבית ימים ושבועות עם החברים האטומים, מכת הגירושין הייתה מכה גדולה מאוד. הם אמרו שישבו ליחד, אמרו, את אשתי נעים מאוד, 20 שנה לזה לא...
זה דבר גדול מאוד, זה לא סתמי. והשאלה אם אנחנו יודעים להפוך את הפסטיבל, את הוויקיישן, למועד, למשהו שיש לו ייעוד, למשהו שהוא מעיד על משהו. חברה מודרנית שלמה חיה מסביב לשאלה הזאת. זה לא דיון עכשיו על פרשנות בפסוק בפרק כ"ג בויקרא. חברה שלמה חיה בשאלה האם יוצאים בעוד חודש ב-20 ביוני או ב-1 ביולי לחופש, או שאפשר יהיה לצאת לאיזשהו מועד. מערכת חברתית שלמה תצטרך לתת תשובה לשאלה הזאת. מערכת חברתית שלמה צריכה לתת תשובה לשאלה הזאת כל ויקר. כל שישי. יום שישי את יודעת. כל המערכת בעצם מסתובבת סביב השאלה אם
יש בעיר מסיבה או יש בעיר פרשת שבוע.
גם יש בעיר מסיבה, זה מצוין. ומה? מצוין יש בעיר מסיבה. נו. עכשיו, האם החופש מוביל ל... זה פרטי ואישי וכללי וחזרה לל"ג בעומר.
קומזיץ, קומזיץ. מנתי קומזיץ נהיה גם כן אירוע יהודי.
גם אירוע יהודי, הבטטות של ל"ג בעומר. ל"ג בעומר והשבוע הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, קודם כל אתה אמרת כבר בשאלה, הוא מחזיר אותנו אל הגליל. אבל לא סתם אל הגליל, הוא מחזיר אותנו באמת, הוא לוקח אותנו הרבה שנים קדימה, לרבי עקיבא, לחץ וקשת, למרד בר כוכבא, לתלמידי רבי עקיבא שמתו על שלא נהגו כבוד, זה בזה, על ואהבת לרעך כמוך, שהיה לשיא ולסמל של רבי עקיבא, שלא התממש אצל תלמידיו. אז בעצם למה מסיבה כל כך גדולה? כי בל"ג בעומר על פי המסורת יש כמה דברים שהמסורת יודעת לספר על ל"ג בעומר. רואים שם את פטירתו של רבי שמעון, שאולי הסיבה לשמחה בפטירתו, אולי היא פטירתו של צדיק, אולי היא שהרי רבי שמעון היה מאוד מבוקש על ידי הרומאים, ובסוף לא תפסו אותו.
שהוא מת מיטה טבעית.
שהוא מת במיטה טבעית. מציינים את זה שזכר רבי שמעון להאריך ימים.
אתה רואה את כל המדורות כמו איזה נר נשמה אחד גדול?
כן. מהבחינה הזאת המדורות הן נר נשמה. הן נר נשמה ענק למצח. הן נר נשמה למבוקש, אולי הוונטד הכי מפורסם בהיסטוריה, שהיה צריך להתחבא במערה, מפני שהרומאים ביקשו אותו, הוא היה צריך להתחבא במערה מפני שהוא דבר אמת. מפני שהוא אמר את מה שהוא, ולא אפשרו לו להיות מה שהוא.
אבל היו באמת גלריה של הרבה אנשים חשובים בגליל. למה דווקא רבי שמעון זכה לנר נשמה הגדול הזה?
אז אולי, אם נתמקד לדקה ברבי שמעון, כי אני רוצה מהר לחזור לרבי עקיבא, אפילו פחות מדקה, אולי נר הנשמה הזה מזכיר גם במסורת ובתודעה היהודית את הזוהר הזוהר שמיוחס אצלנו לרבי שמעון בר יוחאי, את הנסתר שאפשר להחביא אותו, אבל אי אפשר לחנוק אותו. בסוף הוא יתגלה. רבי שמעון הוא הדמות שהכוח הרודני שמסומל ברומא יכול לדחוף אותה למערה ולשים את היד הגדולה כדי שזה לא יצא. אבל יום יבוא ויש תיבה.
כמו שדווקא רבי שמעון הנסתר מגלה את תורת הנסתר.
בדיוק. והוא האש הגדולה. הוא האור. כאילו ל"ג בעומר בא ואומר, חבר'ה, מה זה אור? זיקוקים בלוף? פלורוסנטים? קסנונים חזקים של רעש? או משהו שאי אפשר להפסיק אותו. זה אולי הביטוי של רבי שמעון.
ורבי עקיבא לא קשור דווקא ללג בעומר. חוץ מזה שתלמידיו פסקו למות לפי המסורת בלג בעומר.
נכון, וקרה עוד משהו.
הוא לא מת בלג בעומר.
הוא לא מת בלג בעומר לפי המסורת, אבל המסורת כן זוקפת ללג בעומר דבר אחר. והוא לדעתי הדבר הבא כל כך חשוב ששייך לרבי שמעון ולרבי עקיבא. אני רוצה להתבקש שנייה ברבי עקיבא, כי הוא הרב של החבורה הזאת. אגב, אנחנו ביום שישי, וחשוב להזכיר, הדבריאנים שבינינו ודאי מרגישים את זה גם בפקקים וגם באור.
היום י"ד באייר זה גם פסח שני.
וגם יום הילולה של רבי מאיר בעל הנס. אז יש מן הסתם מי שקצת פחות מתרגשים מזה, ויש מן הסתם מי שהרבה יותר מתרגשים מזה. טבריה, יפתנו ועיר הקודש הנפלאה הזאת חומה ביום הזה, בהילולה של רבי מאיר, חברו של רבי שמעון, גם הוא תלמידו של רבי עקיבא. אז בואו נתייחס לשנייה לפקולטה הזאת, לבית המדרש המדהים הזה. לפי אחת המסורות, ביום ל"ג בעומר, מסמיך רבי עקיבא, בהסמכה לרבנות, להנהגה, את רבי שמעון וחבריו, את רבי מאיר ואת כולם. ביום ל"ג בעומר הוא מסמיך אותם. לפי זה יש כאן דבר מדהים ששוכחים אותו. סיפורו של רבי עקיבא לא נגמר ב-24,000 תלמידים שמתים. תרשה לי שנייה אחת להתמקד בזה. רבי עקיבא הוא איש טרגי. בגיל 40 הוא מתחיל ללמוד תורה. והוא מגיע לפסגות שמעמידות אותו כראשון שבראשונים, ראשון בין שווים. רבותיו נעשים לשומעי לקחות. הסיפור המפורסם בליל הסדר שבו יושבים רבי אליעזר ורבי יהושע, נכון? רבי עקיבא ורבי אלעזר בן עזריה ורבי טרפון, הם מסובים בבני ברק עירו של רבי עקיבא.
אבל תלמידיו מושמדים.
עוד שנייה. וכל מי שמופיעים פה הם או רבותיו או מבוגרים ממנו, או נשיא ישראל כמו רבי אלעזר. ובסוף הדרך רבי עקיבא רואה את הטרגדיה הנוראית. 24,000 תלמידיו מושמדים, או במלחמה, או במגפה. חז"ל אפילו אומרים שמוסרית היה פגם אדיר שלא נהגו כבוד זה בזה. השבר הפוליטי האדיר של הרומאים ושל הכניסה. כמעט הייתי אומר, רבי עקיבא אמור להרגיש בסוף ימיו כישלון מוחלט. אני הייתי אומר שרבי עקיבא מרגיש בסוף ימיו שהולכים הביתה וזהו. כי אם מישהו מקורב לרבי עקיבא הייתי מציע שלך קצת לנוח.
איזו פנסיה. מפעל החיים קורס על העיניים.
אין מקום לייאוש יותר גדול מפה. הביטוי בגמרא הוא והיה העולם שומם. ואז הולך רבי עקיבא ולוקח 5 תלמידים בדרום. אני משוכנע שאנחנו היינו אומרים רבי עקיבא, די, סבא, חבל על הזמן. אולי מישהו היה אומר מהצד, אין דבר, זה טוב, זה קצת ריפוי בעיסוק. תעסוקה זה טוב, בגיל הזה זה טוב. והחמישה תלמידים הם רבי שמעון ורבי מאיר ורבי יהודה ורבי אלעזר ורבי יוסף, והם הם שהעמידו תורה, ו2,000 שנות תורה שבעל פה אבי באות מהחמישייה הזאת. וזה מתרחש בל"ג בעומר, ולדעתי, אם אתה שואל אותי מהי המדורה של ל"ג בעומר, היא באה להזכיר שני דברים ביחד. והזמן נגמר, אבל לחשוב עליהם צריך שעה שלמה. אש זו גם שריפה וגם שמחה. ל"ג בעומר, אני באש רואה 24,000 תלמידים שמתים. קונספציות שנשרפות. משבר נוראי.
אבל?
ושתי אפשרויות. ייאוש, ולקחת את השבר הזה, ולהגיד המסר האחרון של רבי עקיבא. אני לעולם לא אתייאש. אני אקח את היהודי הזה, שאגב שמו לא היה רבי מאיר. רבי נהוראי, רבי נחמיה. ועשה אותו לרבי שמאיר ומאיר ומאיר. הוא רבי, הוא פשוט מרבה אורה. ואני אקח את רבי שמעון, שיכול להיות שישאר במערה, ואתם לא תבינו. אבל מפה תצמח מדורה גדולה, גדולה, גדולה של ל"ג בעומר.
ואנחנו צריכים להזדרז, הרב אלון. סליחה שאני קוטע אותך אל המדורה, כי כך מסמנים לנו. תודה על החיבור בין אמור לבין הכהנים והמועדים, עד מירון וטבריה. תודה לך על הסיבוב הזה. תודה גם לכם שהייתם איתנו. זכותו של רבי שמעון ורבי עקיבא, ושאר התנאים, תעמוד לנו עד עולם. ברכה והצלחה. אנחנו מברכים אתכם. עוד שמחס ישירו לנו. שבת שלום.